אנחנו בעזרת השם נדבר בשיעור היום על מצוות הדבקות בהשם יתברך ואת ההסברים בעניין על פי תורת הקבלה ועל העוצמות הרוחניות שאפשר לקבל על ידי קיום המצווה הזאת. התורה מצווה אותנו בחמש מקומות במצוות הדבקות ואלוהים. כולם בחומש דברים. הראשון, בפרשת ויתחנן פרק ד' פסוק ד' וכך כתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אני חוזר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. זה הפסוק הראשון. הפסוק השני בפרשת עקב פרק י' פסוק כ' וכך כתוב שם, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. חוזר שוב, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. הפסוק הבא גם הוא בפרשת עקב פרק י"ב פסוק כ"ב, כך כתוב, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. שוב פעם, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. הפסוק הרביעי בפרשת ראה פרק י"ג פסוק ה' וכך כתוב, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. שוב פעם, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. הפסוק החמישי האחרון בפרשת ניצבים פרק ל' פסוק כ' וכך כתוב, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם יצחק וליעקב לתת להם. שוב פעם, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם יצחק וליעקב לתת להם. אז זה החמש מקומות שצוותה התורה, והלשונות בקצריים, ואתם הדבקים ובו תדבק ולדבקה בו, ובו תדבקון ולדבקה בו. מה פירוש הדבר לדבק מה שמתברך? אז נתחיל עם הפירוש שכתוב במסילת ישרים בפרק י"ט, זה ספר שחיבר אותו רבו שחיים לוצאטו, קוראים לו בראשי תיבות הרמח"ל, הוא היה מגדולי המקובלים לפני כ-270 שנה בערך, הוא היה חי בהתחלה באיטליה ואחר כך עבר לארץ ישראל. אז הוא כותב שהכוונה במצווה הזאת זה דבקות המחשבה בהשם יתברך, ההתלהטות של המחשבה, שאדם תפוס במחשבתו בהשם יתברך עד שהוא לא יכול להיפרד ממנו, כל כך חזק שהוא לא יכול להיפרד מזה. כך מסביר המסילת ישרים פרק י"ט. כבר לפניו כתוב את זה ברמב"ן בפורשו לתורה בפרשת עקב, שהוא כותב, הדבקות הוא לומר שתהיה זוכר את השם ואהבתו תמיד, לא תיפרד מחשבתך ממנו, מלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אפילו כשאתה מדבר עם בני אדם, בפה ובלשון אתה מדבר איתם, אבל הלב והשכל שלך לא איתם אלא עם השם יתברך. כשאדם מתקרב אל הדבר הזה, החיים הופכים להיות חיים אחרים. זה לא רק עניין פסיכולוגי, שאדם שקוע במחשבתו בהשם יתברך. אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר הזוהר בפרשת פקודי דף ט"ז, שכשאדם עושה את זה, מגיעים לתוכו עוד חלקים של נשמה שלא היו בתוכו קודם. אומר האור החיים על התורה בפרשת החרמות, שזה לא רק שמגיעים אליו עוד חלקים חדשים של נשמה שלא היו לו קודם, זה סוג אחר של חלקים, שהיחס ביניהם לבין הנשמה הראשונה זה כמו היחס בין הנשמה לגוף. דהיינו, האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף זה בשר, אפשר לשקול אותו גם על משקל, זה גשמי, אפשר למשש את זה. הנשמה היא רוחנית, אי אפשר לשקול אותה ואי אפשר למשש אותה, אבל היא קיימת. כולם יודעים שהנשמה קיימת. כל ההבדל בין אדם חי לאדם מת זה רק הנשמה. והנשמה מחיה את הגוף. זה לא רק שהנשמה והגוף נמצאים זה ליד זה או זה בתוך זה. לא, הנשמה מפעילה את הגוף, מחיה את הגוף. אדם בלי נשמה לא יכול לעשות כלום. לא ללכת, לא לאכול, לא לישון, לא ללמוד, לא להתפלל, לא לדבר, לא לרוץ. שום דבר לא יכול לעשות. אדם שיש בתוכו נשמה, יכול הכל. הנשמה מחיה את הגוף ומפעילה אותו. אומר האור החיים, אותו דבר, הנשמה החדשה שאדם מקבל, כשאדם מקיים את המצווה הזאת של הדבקות, הנשמה הזאת היא הרבה יותר רוחנית מהנשמה הבסיסית, והיא מחיה את הנשמה הבסיסית. היחס בין הנשמה הבסיסית לבין הנשמה החדשה הזאת שאדם מקבל על ידי הדבקות, זה כמו יחס בין נשמה לגוף. הוא קורא לזה שהנשמה השנייה זה נשמה לנשמה, חיים לחיים. זה, כשיש את זה, זה חיים אחרים לגמרי. חיים אחרים לגמרי. החזון איש בספר אמונה ביטחון, חלק, פרק א', סעיף ת', אומר דברים נשגבים כשאדם זוכה לדבר הזה, מה הוא מרגיש. אומר החזון איש, נקרא בלי נדר מהלשון שלו, גם שכבר הבאנו את זה כמה פעמים שיעורים קודמים, זה כל כך חשוב, אז צריך שוב ושוב לשנן את זה. אומר החזון איש, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. נסביר אולי בלי נדר דברי החזון איש, נקרא אותם בלי נדר קטע קטע ונסביר את דבריו. אומר החזון איש, אני חוזר בלי נדר את מה שקראנו בחזון איש אם להסביר יותר את דבריו. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. מה אומר החזון איש? כשאדם זוכה באמת לחבר את נשמתו להשם התברך, המצווה הזאת של הדבקות מכניסה בו שמחה וגיל אין קץ, בלי גבול, שמחה חסרת גבולות, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם. זה התענוג של הנשמה לחזות בנועם השם, כמו שכתוב בתהילים בפרק כ"ז, דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. דוד המלך אומר, יש לו בקשה אחת, שזה בקשת החיים שלו, זה שאיפת החיים שלו. מה זה? אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אומר, זה תקוות החיים שלי, תמיד תמיד לחיות ברגשות האלו של קרבת השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ממשיך החזון איש ואומר, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, כל התאוות הגשמיות שמשגות את הבן אדם נעלמות, פורחות. אנשים באים לשאול כל הזמן, איך אפשר, יצרה משגע אותם, תאוות, מורס אותו כל הזמן, התאוות משגעות אותו מצד זה לצד זה. אומר החזון איש, ברגע שאדם זוכה לאור האלוקי הזה שדיברנו עליו, כל התאוות האלו נעלמים, חמקו עברו, נעלמים לגמרי. ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה. אדם מרגיש איך אפוף כולו בקדושה, מרגיש כמו עטוף באיזה מעטה של קדושה, בתוך איזה בית של קדושה הוא נמצא. וכאילו פרשה הנשמה מהגוף האחור ומשוטטת משמי שמיים. אומר כאן החזון איש דבר עצום, יש לך בשעה שאדם זוכה לזה, יש חלקים מתוך הנשמה שלו שעולים למעלה, למקום גבוה, נמצאים במקום מאוד גבוה, ועל ידי זה מקבלים תענוג רוחני גדול מאוד. בספר שמן ססון, בקרא חלק פתח עיניים דפתת, תור א' אומר, למשל הדבר כמו בשעת השינה, יש חלק מהנשמה שעולה למעלה, לכן האדם רדום, כשאדם עושה את הדבקות הזאת, אז אם להיות ער בהקיץ, אבל יש חלק מהנשמה שנמצא למעלה, ומקבל שם עוצמות רוחניות עצומות. אומר החזון איש, ובהעלות האדם, בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש. אדם פה רואה פתאום דבר, עולם חדש לגמרי, מסתכל על כל העולם בצורה אחרת, מסתכל איך כל העולם זה, הבני אדם עסוקים בשטויות והבלים רוב העולם, איך להשיג עוד כסף, עוד כבוד, ועוד כסף, ועוד כבוד, ועוד שטויות, ועוד הבלים, מרוץ מטורף, אדם עובד כדי שיהיה לו כסף לקנות אוכל, ואוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד, ושוב עובד שיהיה לו כסף לקנות אוכל, ושוב אוכל שיהיה לו כוח לעבוד, אבל בשביל מה הוא חי? הוא לא יודע בכלל. אבל כשבן אדם זוכה לדברים האלו, אז אדם כבר מוצא את המטרה האמיתית של החיים. האור האלוקי הזה, כשאדם מקבל את העוצמות האלו, אז הוא מוצא מהם הדברים באמת הטובים בחיים לעשות. מהם הדברים שעבורם באמת האדם נברא בעולם. ממשיך החזון איש ואומר, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. אומר, האדם יכול לרגעים גם בעולם הזה להגיע לדרגה של מלאך, ואז התענוגים שלו זה תענוגים מסוג התענוגים של מלאך. מלאכים לא נהנים מאוכל ושתייה ומכל מיני שטויות כאלו, המלאכים זה זיו הקודש, כמו שהגמרא אומרת מסרת ברכות דף ז', שבעולם הבא אין לו אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז אדם יכול גם בעולם הזה לזכות לזה. ממשיך החזון איש ואומר, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. מה אומר החזון איש? בני אדם מחפשים ליהנות בחיים, יש בני אדם זוכים פה בשנה הזה, היה להם פה איזה תענוג גדול, היה להם איזה שבוע, איזה שבוע של התענוג הכי גדול שהיה להם בחיים. אומר החזון איש, כל התענוגים האלו זה כאפס. ולמה באמת זה ככה? התענוגים של העולם הזה הם בשכבות מאוד חיצוניות של הנשמה. לנשמה יש הרבה הרבה שכבות. אדם יכול להרגיש, יש לפעמים שהוא שמח וזה שמחה שטחית, יש לפעמים שמחה בעומק הנשמה. אז יש עומקים, הרבה שכבות לנשמה. בקבלה מחלקים את הנשמה, חלוקה ראשונה לחמישה חלקים. החלק האחד נקרא נפש, יותר בפנים מזה נקרא רוח, יותר בפנים נקרא נשמה, יותר בפנים נקרא חיה, והכי עמוק נקרא יחידה. בראשי תיבות זה נקרא נר נחי. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וכל אחד מהחמישה האלו שוב נחלק לחמש. בנפש יש נפש דה נפש, רוח דה נפש, נשמה דה נפש, חיה דה נפש, יחידה דה נפש. וכן על זה הדרך הלאה. התענוגים שיש לבן אדם בתענוגי עולם הזה של אוכל ושתייה וכיוצא בזה, זה משכבות מאוד חיצוניות של הנשמה. אבל התענוגים הרוחניים של האור האלוקי, זה נמגיע לשכבות הכי עמוקות של הנשמה. אז לכן אומר החזון איש, שכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד העונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. ממשיך החזון איש ואומר, הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. הכוח הפלאי הזה, אומר, זה כוח על טבעי שהשם יתברך נתן בנשמה של האדם. זה לא משהו טבעי. בדרך הטבע אי אפשר להגיע לעוצמות כאלו. יש כאלו שיש להם תענוג של דבוקים בשטויות, דבוקים באחד דבוק בכדורגל, אחד בכדורסל, זה תופס לו את כל הנשמה. זה לא בעוצמות האלו שאנחנו מדברים. זה עוצמות הרבה יותר נמוכות. העוצמות החזקות, זה רק דרך האור האלוקי אפשר לקבל. כי זה מגיע למקומות הכי עמוקים של הנשמה, וזה מעלה את הנשמה למקומות הכי גבוהים. עוצמות רוחניות רק בדרך הזאת. נמשיך החזון איש אומר, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ודבקה בו. עד כאן לשונו של החזון איש. מה הוא אומר כאן בסיום הדברים? אדם הרבה פעמים חושב, מה התכלית שלי בחיים? מה המטרה שעבורה נבראתי? כל אחד מגיע למסקנות שהוא מגיע. אומר החזון איש, מי ש... טעם את הטעם של הדבר הזה, של הדבקות הזאת, של האור האלוקי הזה, כבר אין לו ספק מה המטרה של החיים. וזה כל כך עמוק בנשמה, שהוא מבין, זה המטרה של החיים, להתקרב אל השם יתברך. אבל חשוב לנו, יחד עם זה, להזכיר עוד פסוק, אותם הפסוקים שכתוב עליהם על הדבקות, יש עוד דבר מאוד חשוב שכתוב יחד איתם, שבני אדם שלא שמים לב לזה, עלולים לטעות להפריד בין הדברים, וכך כתוב בגמרא. אני קורא את הדברים, הדברים שקראתי קודם מהחזון איש, קראתי את זה מתוך ספר דברי יעקב פרקי מחשבה, יש את הספר הזה ברשת, זה, אפשר למצוא את זה בחיפוש, ברשת דברי יעקב פרקי מחשבה, ארבעה מילים, וזה הספר מחולק לחוברות, יש מהדורות שמחולק לעשר, יש מהדורות ל-12 חוברות, זה נמצא בחוברת הרביעית פרק י"ט, מה שקראנו. הגמרא במסכת סוטה דף י"ד עמוד א' אומרת, הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב בפרשת ראה פרק י"ג פסוק ה', אחרי השם אלוקיכם תלכו. הפסוק הזה זה באחד מהפסוקים שאנחנו הזכרנו קודם, כשהבאנו את הפסוקים שמדברים על הדבקות, אז הבאנו פסוק מפרשת ראה פרק י"ג פסוק ה' שכך כתוב בו, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמרו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקו. אז כמה ציוויים בפסוק הזה כתוב לנו? זה הפסוק הרביעי מהחמש פסוקים. הבאנו קודם בתחילת השיעור, חמש פסוקים שהתורה מצווה אותנו להידבק בהשם. הפסוק הרביעי היה בפרשת ראה, נספור כמה דברים כתוב בו. הראשון, אחרי השם אלוקיכם תלכו, השני ואותו תיראו, אחר כך ואת מצוותיו תשמרו, אחר כך בקולו תשמעו, אחר כך ואותו תעבודו, ואחר כך ובו תדבקון. שישה דברים. הדבר השישי שכתוב בפסוק הרביעי זה, ובו תדבקון. זה המצווה של דבקות, שעד עכשיו מתחילת השיעור הסברנו בעריכות את המצווה הזאת. אבל מה הדבר הראשון שכתוב בפסוק הזה? אחרי השם אלוקיכם תלכו. אומרת על זה הגמרא, מה הכוונה? אמר רבי חמא בר חנינא, מהו שכתוב אחרי השם אלוקיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי השכינה? ולא כבר נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. איך אפשר? האדם יכול ללכת אחרי השם יתברך? זה אש אוכלת. אלא הלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. תלמד מהקדוש ברוך הוא איך להתנהג, זה נקרא שאתה הולך אחריו, בדרך שלו. הקדוש ברוך הוא היה מלביש ערומים, כמו שכתוב בפרשת בראשית פרק ג' פסוק א', ויעס אדוני אלוהים לאדם לא ישתוק אותנות עור וילבישם. אף אתה אלבש ערומים. אם אתה יודע אדם שאין לו בגדים, קר לו בחורף, אין לו מי ללבוש, מסכן עם החולצה הדקה שלו, לך תקנה לחנות, תקנה לו מיל שיהיה לו מה ללבוש. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, כמו שכתוב בפרשת ויירה פרק י"ח פסוק א', ויירה אליו השם באלוני ממרא, כשאברהם אבינו היה חולה אחרי הברית מילה, אף אתה בקר חולים. אתה יודע יש לך איזה שכן חולה חס וחלילה, איזה ידיד חולה, לך תבקר אותו, תראה לעודד אותו, לעזור לו, אם חסר משהו צריך להזמין לו רופא, תטפל, תעזור. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, שכתוב בפרשת חיי שרה פרק כ"ה פסוק י"א, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק פנו. אף אתה נחם אבלים, אתה יודע חס וחלילה אם יש מישהו אבל, שנפטר לו איזה מישהו מהקרובים שצריך לשבת שבעה, לך תנחם אותו, תעודד אותו. הקדוש ברוך הוא קבר מתים דכתיב בפרשת וזאת הברכה פרק בדת פסוק ו' בפטירת משה רבנו, ויקבור אותו בגיא שהשם דבר קבר אותו, אף אתה כבר מתים. זאת אומרת, כל דבר של עזרה לזולת, תלמד, תפתח בחומש, תראה שהקדוש ברוך הוא טיפל באנשים, אם זה לעשות בגדים לאדם וחווה, אם זה לבקר את החולה את אברהם אבינו, אם לנחם את האבלים את יצחק אבינו, אם זה לקבור מתים את משה רבנו, גם אתה תתמסר לעזור לזולת כל מה שאתה יכול. ובגמרא במסכת שבת בדף קוף למד ג' למד ב' כתוב, הגמרא מביאה את הפסוק בראשית שלח שכתוב שמה, זה אלי וענווהו אלוהי אבי וארוממנו. אומרת הגמרא, מה הכוונה? זה כלי וענווהו, אהיה דומה לו, כמו שהוא חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. מה אנחנו רואים כאן? כולנו יודעים שהתורה מצווה עלינו לעזור לזולת. זה אחת המצוות הגדולות בתורה, לרחם על כולם, לעזור כל מה שאפשר לעזור. זה כתוב בתורה בהרבה לשונות בחומש דברים בפרשת ראה, כמה שצריך לעזור למסכנים. אבל, גם בפרשת משפטים כתוב על זה. אבל, אומרת לנו התורה עוד דבר. הציווי לעזור למסכנים זה מלבד שזה ציווי לעזור למסכנים, זה ציווי להידמות אל השם יתברך. זאת אומרת, כשאדם מקיים את המצוות האלו, זה מחבר אותו להשם יתברך. כשלמה אני מדגיש את זה? דיברנו בחצי הראשון של השיעור בעריכות על המצווה של הדבקות בהשם, שאדם צריך להדביק את המחשבה חזק בהשם יתברך, אז שלא יחשוב בין, שאדם, ועל ידי זה אדם זוכה לאורות אלוקים עצומים, שלא יחשוב הבן אדם, אז טוב, אז נתנתק מלעזור לאנשים, אני הראש שלי רק מלדבק בהשם יתברך, לא. חלק מרכזי מהחיבור להשם יתברך זה להטיף לזולת, כיוון שהקדוש ברוך הוא, זה המשימה שבה הוא עוסק, לעזור כמה שיותר, להיות חנון ורחום, להטיב לעולם, לפרנס את העולם, לעזור לעולם, כל מה שיש לנו בעולם, הכל זה מטובו יתברך. אם אתה רוצה להתחבר להשם יתברך, לא מספיק שתתחבר אל עצמותו יתברך, אתה צריך להתחבר גם אל מידת ההטבה שלו, תמיד תמיד לחשוב איך להטיב לבריות, וזה הולך בשני כיוונים. דבר ראשון, כמה שאתה יותר תטיב לבריות, אז אתה יותר תצליח להתחבר אל השם יתברך. ודבר שני, כמה שיותר תתחבר להשם יתברך, יותר תצליח להטיב לבריות. הרבה אנשים באו ואמרו לי שהם ניסו, הם למדו בספרים על המצווה הגדולה של הדבקות בהשם יתברך, וניסו לעשות את זה ולהגיע לדרגות גבוהות ולא הצליחו. שאלתי אותם, עשיתם גם את הדבר השני שכלול בזה, להידבק בהנהגותיו של השם יתברך, בדרך ההטבה שלו, יחד עם זה שעלית בדבקות מדרגה לדרגה, גם יותר התחלת לחמול על המסכנים, לחשוב עם מי אני פה יכול לעזור, איפה לא להעלים עין מהמצוקות, כך עשית? אמרו לא, זה פשוט לא חשבנו על זה. זה פה הבעיה, צריך את שניהם ביחד, גם זה וגם זה. וממי אנחנו יכולים ללמוד את זה? משה רבנו עליו השלום. אנחנו קוראים עכשיו בפרשיות האלו בתורה על משה, על משה רבנו עליו השלום, שהיה גואל של עם ישראל ממצרים. איך התחיל אצל משה רבנו עבודת השם שלו? אנחנו רואים בתורה, אנחנו לא יכולים לדעת את כל הפרטים של עבודת השם שלו, אבל מה שהתורה מספרת לנו, מה הסיפור הראשון שכתוב בתורה על משה רבנו? אז בהתחלה כתוב איך שהוא נולד ושמו אותו ביור, ואיך שהוא בניסים הוא ניצל, זה מה שעשו אחרים במשה רבנו. אבל מההתנהגות הפרטית האישית שלו, מה הפסוק הראשון שכתוב? אומרת לנו התורה בחומש שמות פרשת שמות פרק ב' פסוק י' א', ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. מה הכוונה? מסביר רש"י שם, הרי משה רבנו גדל בבית פרעה, על ידי בתיה בת פרעה הביאה אותו לבית פרעה, והוא היה שם ממונה חשוב על כל הבית, אבל אמר לא, הוא לא מחפש להתענג בתענוגים בבית המלוכה, זה לא בשבילו, הוא מחפש משהו אחר. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. הוא הלך לעזור, הוא אמר, הוא שמע שהוא שייך לעם ישראל, הוא לא מהמצרים, הוא מעם ישראל, והוא הגיע לבית המלוכה באיזה דרך פלאית. הוא אומר, הוא רוצה לראות מה המצב של עם ישראל, ואז מה הוא רואה? איך הם מוקים, איך הם סובלים, איך הם עובדים עבודת פרך, איך הם משעובדים למצרים. הוא אמר, אני חייב לעזור להם. היה הולך לשדות, הוא אותם עובדים בו, הוא אחד של קורע תחת המסע, בוא אני אעזור לך, ככה מהבוקר עד הערב היה הולך לעזור למסכנים. בבית המלוכה צוחקים עליו, מה אתה מתעסק איתם, תעזוב אותם, אלו הסובלים האלו הם עבדים, אתה מבית המלכות, אתה פה ממונה, בוא בתענוגים, יש אירועים, יש מסיבות. אומר, לא מעניין אותי אירועים, לא מעניין אותי מסיבות. אומר, הוא שמע שהעם שלו סובל, הוא הולך לראות מה הוא יכול לעזור להם. זה משה רבנו. ובהמשך עוד דברים כאלו ועוד דברים כאלו, ועד שהוא הגיע למצב שהמצרים התחילו לרדוף אותו, שמשה, שפרעה רצה להרוג אותו, ואז הוא ברח, וכשהוא ברח לנו הגיע למדיין, ואז מה הוא עשה במדיין? הוא הגיע ליד המעיין של המים, ומה הוא רואה? שבנות יתרו באות לשאוב מים, הרועים באו מגרשים אותם, היה להם איזה ריב עם יתרו, על זה שהוא הפסיק לעבוד עבודה זרה. אז כתוב פרשת שמות פרק ב' פסוק ז', ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיעם וישקט צונם. הוא רק ברח ממצרים ששם רצו להרוג אותו על זה שהוא עזר ליהודים. אז מה? הגיע למדיין, הוא רואה שם, לא מהאומה שלו, זה כבר לא המשפחה שלו, לא האומה שלו, במדיין, הוא רואה שם שיש איזו משפחה שסובלים, מגרשים אותם מלשאוב מים, ומגרשים, אז מה הוא עושה? ויקום משה ויושיעם, וישקט צונם, הוא עוזר להם. כל מקום שהוא רואה את הסובלים, הוא עוזר להם. והגמרא אומרת מסכת יבמות דף ח עמוד א', שהרחמנות והגמילות חסדים זה מהסימנים של עם ישראל. והגמרא אומרת שלומדים את זה לעניין רחמנות מהפסוק בפרשת ראה, פרק י"ג, פסוק ח' שכתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. ולעניין גמילות חסדים לומדים את זה מהכתוב בפרשת וירא, פרק י"ח פסוק י"ט, שכתוב על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו היה מלמד את בניו ואת ביתו אחריו איך לעזור למסכנים, ואמר להם, זה דרך השם, זה דרך השם הדבר הזה. אז אנחנו צריכים, ואני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, להתחזק מאוד בשני הדברים האלו. מצד אחד, לחבר את עצמנו כמה שיותר להשם ברך, בכל הכוח, התלהטות הנשמה, אם זה על ידי תפילה בשפיכת הלב להשם ברך, אם זה אמירת תהילים בדבקות להשם ברך, אם זה לימוד התורה, אם זה בקיום המצוות, אבל יחד עם זה, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא שזה, להטיב לבריות בכל היכולת, ושני הדברים האלו ביחד יוצרים חיבורים עצומים לנשמה אל השם יתברך. אבל שדבר מאוד חשוב לדעת, המצוות של התורה הן מחברות להשם יתברך, אבל אם חס וחלילה אדם נכשל בעבירות, כל עבירה זה מסך, החיבור פחות חזק. אם חס וחלילה אדם נכשל בעבירות, אם זה אוכל, אוכל או כשר, או חילול שבת, או איזה עבירה שעושה, זה יוצר איזה מסך, שאז החיבורים הם לא באותה עוצמה. אני לא אומר שזה לא פועל החיבורים, זה פועל, אבל זה לא באותה עוצמה. כמה שאדם יותר מנקה את עצמו מכל סיג של עבירה, אז על ידי זה החיבורים יותר חזקים. ורב חיים ויטל זצ"ל, הוא היה מגדולי המקובלים לפני 450 שנה בעיר צפת. גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים זה היה האריז"ל. האריז"ל הוא היה בעיר צפת מלמד קבלה, והתלמיד העיקרי שלו היה רב חיים ויטל זצ"ל. הארי אמר שעיקר משהו בא לעולם זה היה בשביל ללמד את רב חיים ויטל זצ"ל, כי הוא עצמו כבר היה בגלגול קודם בעולם הזה וכבר השלים את התיקון הפרטי שלו. אז הוא הדריך את רב חיים ויטל זצ"ל איך להגיע למדרגות עצומות של רוח הקודש גדולה ושל השגה גדולה בתורה בכלל ובתורת הקבלה בפרט. כל הספרים העיקריים של הקבלה שיש לנו היום זה ספרי רב שמעון בר יוחאי, הזוהר והתיקוני זוהר, ו ספר הכתבי האריז"ל שנכתבו על ידי המערכו, מה שלימד הארי את המערכו, המערכו כתב. אז לצורך זה היה צריך להגיע לדרגות גבוהות מאוד מאוד. אז הוא אומר שהאריז"ל אמר לו שהוא צריך לשמור את עצמו מעבירות, לא רק בשמירה הנורמלית הרגילה, מה שכל אדם צריך לשמור את עצמו, אלא מעבר לזה, הוא צריך להחמיר ולהדר בידורים וחומרות, כי כמה שאדם יותר נקי מעבירות, אז הנשמה יותר מזוכחת, והעוצמות של האפשרות של הנשמה להתחבר אל השם ברך עולות בהרבה. אז אנחנו צריכים לראות איך כמה שיותר להרחיק את עצמנו מכל עבירה, כמה שיותר לדבק בכל מצווה, וכשמקיימים מצווה לקיים אותה מעומק הלב, מעומק הנשמה. כמה שעבודת השם, אם זה לימוד תורה, אם זה תפילה, כל אם זה כקיום מצווה, אם זה זהות מעברה, כמה שנעשה יותר מעומק הנשמה, אז על ידי זה האור האלוקי חודר למקומות יותר עמוקים בעוצמה חזקה, והדרגה של האדם עולה. מעודנו הדבר, בידינו הדבר. הבעיה המרכזית של בני אדם זה שהם לא יודעים עד לאיזה עוצמות רוחניות הם יכולים להגיע. אבל אם האדם באמת מחפש את זה, אז הוא מוצא את זה, ויש בזה צמאון בנשמה חזק מאוד לעם ישראל. כתוב בנביא, הנה ימים באים נאום השם, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. הקדוש ברוך הוא אומר, יבואו ימים שהוא ישלח רעב וצמאון בתוך הנשמה לעם ישראל להידבק בהשם, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. כתוב על זה בפסוק בספר עמוס, נקרא בלי נדר את הפסוק. יש בתנ״ך אחד הספרים נקרא תרי עשר. התנ״ך מורכב מ-24 ספרים ואילויים. קודם חמישה חומשי תורה. תנ״ך זה ראשי תיבות תורה, נביאים, כתובים. ראשי תיבות תנ״ך. תורה זה חמישה חומשים, בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים. אחרי זה נביאים, זה יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו ותרי עשר. זה שמונה ספרים. ואחרי זה עוד 11 ספרי הכתובים שהם תהילים, איוב ומשלי, וחמשת המגילות שהם רות, שיר השירים, קהלת, מגילת איכה ומגילת אסתר, חמש מגילות, ועם תהילים ואיוב יש לזה שמונה, ועוד ספר עזרא, שזה כולל גם את נחמיה, אבל זה קרא ספר אחד, דניאל ועזרא ודברי הימים. זה 24 ספרים שהם המרכיבים של התנ"ך. אני חוזר בלי נדר, חמישה חומשי תורה, בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים, שמונה ספרי נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו ותריעשר, ו-11 ספרי הכתובים, תהילים, איוב, משלי, וחמש המגילות, רות, קהלת, שיר השירים, מגילת איכה ומגילת אסתר, ודניאל, עזרא ודברי הימים. ועזרא זה כולל גם את נחמיה, זה ספר אחד, עזרא ונחמיה. זה 24 ספרים. בתריעשר הוא מורכב, תריעשר עצמו, זה ספר אחד שמורכב, זאת אומרת, הנביא האחרון משמונה ספרי הנביאים, אמרנו, זה תריעשר. זה הכוונה, תריעשר זה בארמית 12. זה מורכב 12 ספרים קטנים שהם, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ומלאכי. אז האחד מה-12 האלו, זה אמרנו עמוס. אז בספר עמוס, בפרק ח', פסוק י' א' ועלה כך כתוב, הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. אני חוזר שוב בלי נדר את הפסוק, הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. הקדוש ברוך הוא עתיד לשלוח רעב בארץ, לא ללחם ולא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. ממשיך הפסוק ואומר, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. עד כדי כך. ובפסוק הלאה כתוב שאפילו יהיה כאלו שעלולים להתעלף מרוב הצמאון החזק אל השם יתברך. במידה גדולה הדברים האלו כבר הגיעו בימינו. יש צמאון גדול לדבר השם, צמאון גדול, אבל הפסוק אומר ולא ימצאו. יהיה צמאון לבקש אבל לא מוצאים. למה לא מוצאים? לא יודעים לחפש נכון, לא מחפשים במקומות הנכונים. צריך לחפש את זה בתורה הקדושה. את דבר השם הוא נמצא בתורה הקדושה, בסיום ספר מלאכי, שמלאכי היה אחרון הנביאים, זה האחרון בתריעשר. אז כתוב שמה, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. מסביר הסמג שכוונת הדברים, מלאכי היה אחרון הנביאים, אומר להם עד היום חיפשתם דבר השם, חיפשתם, הייתם הולכים לנביא, מכאן והלאה התורה הקדושה. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים משפטים, זה לכל הדורות נאמר. אז זה אנחנו עושים בתורה הקדושה. שמה התורה מנמנת אותנו? איך להידבק בהשם יתברך בכל הלב ובכל הנשמה, מעומק הלב ומעומק הנשמה, להידבק בכל הכוח בהשם יתברך. איך לקיים את המצוות בכל יכולתנו, איך להיזהר מהעבירות כבורח מפני האש, איך להטיב לזולת בכל יכולתנו. כשאדם משתדל בארבעת הדברים האלו שהם, כמה שיותר להידבק בהשם, כמה שיותר לקיים את המצוות, כמה שיותר להיזהר מהעבירות, כמה שיותר להטיב לזולת, אז האור האלוקי ששורה עליו זה בעוצמות שאי אפשר לתאר. והעוצמות האלו נותנים לבן אדם את התענוגים הכי גדולים. הרמב"ן קורא לזה שהאדם יכול לזכות בעולם הזה, לזכות להיות כאילו בעולם הבא, להיות מעון לשכינה, להיות בצרור, נשמתו צרורה בצרור החיים. על ידי הדברים שאמרנו, השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור ונזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, ולבניית משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.